ועל הפסוק הראשון שהזכרנו כעת, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדישכם. מה פירוש הדבר? לדעת. לדעת כי אני השם מקדישכם. אומרת הגמרא במסכת שבת וגם במסכת ביצה, בדף י' במסכת שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיע אותם. כלומר, יש מתנה בבית גנזי, מקום עליון, בית גנזים של ריבונו של עולם, והדבר הגנוז הזה הנמצא בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך והודיע אותם. אם אתה לא תודיע אותם, הם לא ידעו. כי הלכות שבת, בעניין קיומה של השבת בפועל, זה ידעו כמובן. אבל שיש בשבת הזאת תוכן עמוק, פנימי, שקשורה לבית גנזי, של ריבונו של עולם, זה אם לא תגיד להם, זה לא ידעו. וצריך להודיע להם, לך והודיע אותם, לדעת, כי אני השם מקדישכם. מהי המתנה הזאת הגנוזה? זוהי הנשמה היתרה שיש לאדם בשבת. הנשמה היתרה היא בעצם נמצאת במקור העליון, יש בית הגנזים של ריבונו של עולם, זה עולם הבא, זה עולם שכולו טוב, זה עולם שכולו שבת. כלומר, יש איזו שבת עליונה, רוחנית, נשמתית, שהיא מעל המציאות, שהיא שייכת לעתיד, שייכת לעבר, שייכת, היא מעל המציאות. הנשמה הזאת, המקור הנשמתי הזה, ממנו נמשכת הערה אל השבת שבעולם הזה. זה המתנה שנמצאת בבית גנזיו של ריבונו של עולם. ועניינה, זאת אומרת, בשבת כאילו מאיר לנו מעין עולם הבא, כמו שאנחנו אומרים את זה באחד הפזמונים, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. שבת היא, יש לה בחינה של מעין עולם הבא. שבת היא פגישה עם משהו שמעל העולם. שבת היא איזו הערה עליונה אלוקית שמעל המציאות. התקדשות גדולה מאוד. ומתוך כך, מתוך שהשבת היא כל כך עליונה וגבוהה, ובעצם מרוממת אותנו מבחינה מסוימת מעל כל המציאות, צריך להתנהג בשבת בצורה כזאת שלא תפגום, שלא תוריד אותנו מהגבהים הללו שהשבת מנסה אותנו אליהם. ולכן כל איסורי המלאכה הם בעצם פועל יוצא מהגובה הזה של עניינה של השבת. דהיינו, לא לפגום בגדולה, בקדושה, בעליונותה, ברוממותה של השבת, באור הבלתי מוגבל העליון. כי מעשי אדם בעולם הזה, כמה שהם יכולים להיות יפים, היצירה שאדם יכול ליצור בכל המלאכות שהוא יכול לעשות, כמה שזה הטוב ביותר והמוצלח ביותר, תמיד זה נשאר מוגבל. תמיד זה נשאר אנושי. תמיד זה לא יוצא מהגבולות של העולם ומהגבולות של האדם. ויש למעלה מזה, ויש עולם יותר עליון, עולם שהוא גבוה מהגבולות של המציאות. והשבת היא פגישה עם העולם, עם העולמות העליונים, היא הערה מהעולמות העליונים. וכדי לא לפגום בהערה הזאת, צריך אדם לצאת מכל המגבלות של המציאות ולהיות פתוח, להיות מקבל, להיות משוחרר מכל גבולות שמגבילים אותו מעשה החול, ומכל צער ומכל עינוי שזה מנוגד לעניינה המהותי של השבת, שהשבת היא שבת מנוחה, השבת היא שבת של שלימות, השבת היא של צייה מכל גבולות, מכל מיצרים. ועל כן התורה מלמדת אותנו להיזהר, שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. השבת היא קודש, ועל כן צריך להיזהר שלא לעשות שום פגימה חס וחלילה בקדושה. יום השביעי שבת שבתון קודש לשם, על כן כל העושה מלאכה וכולי, זאת התוצאה. ראשית כל לזכור שהשבת היא קודש. כי במבט החיצוני, המעשי, יכול לפעמים אדם לחשוב שהשבת היא מגבילה אותו. הוא היה רוצה לעשות דברים גדולים רוחניים, לכתוב דברי תורה, לבנות ארון קודש, לעשות כל מיני מלאכת אומנות לשם שמיים, לעשות פעולות יצירתיות, מלאות תוכן, מלאות עניין, מרשימות מאוד, אולי משפיעות מאוד על האחרים, והנה התורה עוצרת אותו, ולא נותנת לו לעשות שום פעולה של יצירה, של פעולה של מלאכה, של פעולה של מלאכה חשובה, של מלאכת מחשבת, ואדם הוא מוגבל. הוא כאילו עצור, כאילו אסור ביום השבת, על יצא איש ממקומו. והתפיסה הזאת היא תפיסה הפוכה מהמציאות, מהאמת. כי אדרבה, כל מה שלכאורה נראה מגבלות, הם להפך, הם בעצם שחרורים. כשהתורה באה ואומרת אותנו לא לעשות כל המלאכה, התורה אומרת לנו אל תהיו מצומצמים. אל תהיו מוגבלים, אל תתעסקו בכוחות האנושיים שלכם, שהם גבוליים, שהם קטנים, שכמה שהם גדולים הם קטנים מאוד מאוד. תתרוממו אל הנשמה. לא כי כל היצירה בעולם הזה היא יצירה שנעשית על ידי הגוף, על ידי הצד הגשמי של האדם. תתרוממו אל הרוח הפנימית שלה, אל הנשמה הפנימית. אל הגבעים הבלתי מוגבלים, ואל תעשו שום דבר שחס וחלילה עלול לפגום במעלתה ובקדושתה של השבת, שהיא על גבולית. על כן בשבת דווקא מלאכת מחשבת אסורה. המחשבה צריכה להיות משוחררת ממלאכה, לא תהיה מלאכה שיש בה מחשבה, המחשבה צריכה להיות פנויה להתרוממות מעל הגבולות. גם הדיבור צריך להיות לא דיבורך בשבת כדיבורך בחול. ואומר, בשבת אנחנו מתרוממים אל בית גנזיו כביכול של ריבונו של עולם, נפגשים עם הגדולה האלוקית כאילו בגבול, בין הגבול ובין הבלתי גבולי. המדרש אומר בראשית, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומר המדרש, ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת. כנראה שצריך לראות את זה. אבל במציאות, כאילו אומר המדרש, שבת יש אור אחר בפניו של אדם, קדושה, רוממות אחרת בפניו של אדם. אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלים אותה עמנו, שנאמר שבת והיא נפש, כיוון ששבת, שעבדה, נגמרה השבת, עבדה נפש, נגמרה במסכת ביצה בדף ט"ז. נשמה יתרה יש באדם, זו הנשמה שאנחנו דיברנו עליה, וצריך לשמר אותה, והשמירה של הנשמה היתרה היא על ידי ההתרוממות על ידי המנוחה, על ידי הקבלה, הפתיחות לאור השם המופיע בשבת. המדרש עוד אומר, כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי. מהו ויחל אלוקים ביום השביעי? התמהה. הקדוש ברוך הוא עשה את כל מלאכתו ששת ימים. ומה זה ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו? איזה מלאכה נעשתה בשבת? הרי כל המלאכות, כל בריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא בששת ימים. יש כאן שני הסברים, גניבה ורבנן. גניבה אמר, משל למלך שעשה לו חופה וצעירה וקעירה. ומה הייתה חסרה? קלה שתיכנס לתוכה. כלומר, כל ששת ימים, ריבונו של עולם, משל למלך שעשה חופה, מכין את החופה, ציורים, קיורים, הכל מוכן. אבל עדיין התכלית איננה. מה חסר? חסר קלה. כך אותו דבר, ששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ וכולי, אבל עדיין העיקר חסר מן הספר. מה שהיה חסר זה השבת. השבת כביכול היא הקלה הנכנסת לחופה. רבנן אמרה במשל אחר, למלך שעשו לו טבעת. מה הייתה חסרה? חותם. כך מה היה עולם חסר? שבת. כלומר, גם גניבה, גם רבנן, בעצם אומרים אותו דבר, מסתמשים בשני משלים, אבל הרעיון, עיקר עניינו של עולם זה השבת. כל הבריאה כולה, כל מגמתה, כל התוכן שלה, בשביל השבת. כי השבת היא נותנת את המשמעות של העולם, את התוכן של העולם. בלי השבת, העולם חסר תוכן, חסר משמעות, חסר ערך. השבת היא המפגש כביכול עם העניינו של עולם, עם ריבונו של עולם. עם מה שבעצם כביכול מעל העולם. האור החיים כאן מסביר את הדברים הללו. ויחל אלוקים ביום השביעי. הוא אומר שהריבונו של עולם כביכול מראה, נתן כוחות לעולם להתקיים ששת ימים. בשבת נתן הקדוש ברוך הוא לעולם את התוכן שלו, את המשמעות שלו, את הקדושה, את הצד הקדושתי, וזה המקיים את העולם. ומאז ואילך כל שבת ושבת נותנת כוחות כביכול לקיומו של עולם עד השבת הבאה. ושמירת שבת נמשכת ונשמרת מאז בריאתו של עולם, מאדם הראשון וכולי, אומר אור החיים, וכך כביכול כל שבת ושבת היא המקיימת את העולם. היא נשמת העולם, היא המחיה את העולם, היא מקיימת את עניינו של עולם. אנחנו צריכים כמובן להתבונן בדברים האלה ולהסביר אותם. הכל, כל הבריאה כולה, קיומה כמובן כל הזמן מהשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע עליה וכל הזמן מקיים אותה. ואיך זה, השפע הזה, ההופעה של הבריאה, של המציאות, מתחילה מאיזה נקודה מסוימת, שהולכת ומתפשטת ומשתלשלת ומתגלה ומופיעה עד בריאתו של עולם. עד מה שאנחנו רואים בתוך המציאות. אבל התהליך הזה הוא תהליך ארוך שמשתלשל ממדרגות, זו למטה מזו וזו למטה מזו, השתלשלות מהמקור העליון אל המציאות. ראשית ההופעה של כל חלק במציאות זה מהמקור האלוקי והקדושה. אז בנבראים, במציאות, יש בריאה של זמן, בריאה של מקום ושל נמצאים. בכל אלו הצד הקדוש שבכל אחד מהם הוא המקור של כל המציאות. חז"ל אומרים לנו שאבן שתייה שממנה הושתת העולם, והרמב"ן מרחיב את הביאור של הדברים הללו בהקדמתו לתורה, ואומר שממש הדברים בפועל, כלומר כאן זה הגרעין, אבן השתייה, בית קודשי הקודשים, זה הגרעין של בריאת העולם, שממנה, בריאת המקום, שממנו התפשטו כל המקומות כולם. ושלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, ידע לראות את הקווים שממנו התפשטו ארצות שונות, ועל המקומות הללו יכול היה לשתול שתילים התואמים את המזג האוויר ואת האופי של כל ארצות בעולם, שלכל ארץ וארץ וכל מקום ומקום יש צמחים אחרים שצומחים, אבל פה הכל מתחיל מכאן, הכל מכאן מתפשט. כלומר, כפשוטם של דברים. אבן שתייה שממנה הושתת העולם. למה ממנה הושתת העולם? זה מקור, זה הנקודה הקדושה העליונה שבכל המציאות, והקדושה היא המקור של הכל. ואם נתבונן ונשים לב, במקום הזה ששיא הקדושה, אז גם זה נפגש עם, כאן מתחילה בריאת המקום. ובריאת המקום מקודם היה על מקום, בלתי גבולי. וכאן נברא המקום, ובאים חז"ל ואומרים לנו שארון אינו מן המידה, שהיה שם נס, שבעצם מגלה שכאילו זה נקודת מפגש בין הגבול ומעל הגבול. מקום הארון שבית קודשי הקודשים, בבית המקדש, היה 20 אמה על 20 אמה, מודדים מצד אחד של הארון אל הקיר, זה 10 אמות, ומצד השני זה 10 אמות, ובין קיר לקיר זה עוד פעם 10 אמות, ואיפה המקום? ומה עם מקום ארון? הארון הוא מידתו אמה וחצי על 2.5 אמות. איפה מקומו של ארון? כאילו יש כאן איזה נשיאות שמגלה, שמפגישה אותנו אל מה שמעל מקום. זה לא דברים שבמדידה. זה מעל המדידה. גם השבת. השבת, אנחנו אומרים, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. כלומר, עתיד לבוא איזה מציאות בלתי מוגבלת של זמן. יום, זה זמן. אבל יום ארוך, שמתארך ומתארך ומתארך ואין לו שום גבולות. זו השבת. אין לה שום גבולות. תחילת בריאתו של עולם נברא היום הראשון. יום הראשון, יום אחד. יום הראשון, מה קורה לפני היום הראשון? אז אנחנו אומרים לנו ש... ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. מה זה נקרא ויהי ערב? מה היה לפני כן? כל הזמן היה ערב. לפני שהיה אור, אז היה תמיד חושך. אז לא, איך התחיל הערב הזה? הערב הזה לא התחיל אף פעם. הוא היה תמיד ערב. מה זה ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד? לא, היה התנוצצות של אור, וקבע, ויהי ערב. ואחר כך, ויהי בוקר. מה ההתנוצצות הזאת, מאיפה, מה היא, מה קורה לפני יום ראשון? לפני הערב של יום ראשון זה היה שבת. האור של השבת. מהאור הבלתי מוגבל, כאילו נוצצו הופעה כלשהי, ומתחיל הופעת הזמנים. הזמנים, כלומר, קדושת הזמנים, מציאות הזמנים מתחילה משבת. השבת הבלתי גבולית, מהמקור הבלתי גבולי, הולכים ומשתלשלים, המציאות הולכת ומשתלשלת ומשתלשלת, ומופיעים גבולות הזמנים והימים. והשבת היא נקודת המפגש כביכול בין הזמן המוגבל ובין מה שמעל הזמן. יום השבת הוא מעין עולם הבא. בגבול, בגבול. שיה, כי הוא תחילה למקראי קודש. יום השבת הוא התחלה לכל כל הופעת הזמנים בשבת. שלושה ימים לפני שבת זה מקמי שבתא, שלושה ימים אחרי שבת זה מטר שבתא, ויש דינים הנוגעים לזה גם בפועל, אבל גם בהופעת השבת, כאילו השבת משפיעה על, על הימים מלפניה ואחריה, והיא עומדת במרכז, היא המקור של הקדושה. וככה ישראל גם כן. ישראל בנמצאים, ישראל קדמו, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. ישראל זה נקודת הנשמה, היא הנשמה הישראלית, הכלל ישראלית, כנסת ישראל, היא ראשית ההופעה של הנמצאים. וכל הנמצאים שנמצאים בעולם, הם התפשטות והשתלשלות מהמקור העליון. ועל כן ישראל יש את היכולת והשפעה על כל המציאות כולה, מפני שהם המקור של כל הבריאה כולה. וכל נשמע כנסת ישראל, המקור העליון הזה, הולך ומתפשט ומופיע ומתגלה באופן, בהבלטה, לישראל בעולם הזה. ואומר, הכל ממקור הקודש. שבת מקור הופעת הזמנים. נקודת המפגש. וזה התוכן של כל המציאות, הקשר שלה עם ריבונו של עולם. והקשר עם ריבונו של עולם של הזמן הוא השבת. והשבת נותנת לעולם את חיבורו עם ריבונו של עולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת עין נפש. שבת זכר למעשה בראשית. השבת היא כביכול מקשרת את העולם עם ריבונו של עולם. מכיוון שנקודה, על פי הדברים שאנחנו אמרנו, אז אפשר להבין יותר את דברי האגדה שמובא בתוספות במסכת חגיגה בדף ג' עמוד ב', אומר התוספות בשם המדרש, שלושה מעידים זה על זה. ישראל והשבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. הקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל שהם אחד. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת מנחה של שבת, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והקדוש ברוך הוא וישראל מעידים על השבת שהיא יום מנוחה. או יש גרסה אחרת שמעידים על השבת גם כן שהיא אחד. כי יש מדרש, ילקוט תהילים, אומר, ימים יוצרו ולא אחד. בכתיב כתוב לא באלף, אבל אקרי לא בוו. ימים יוצרו ולא אחד, זה יום השבת. שיום השבת הוא אחד. יש הרבה ימים, אבל בעצם רק יש יום אחד. זה השבת. ומה פירוש אחד? ישראל, הקדוש ברוך הוא, והשבת מעידים על ישראל שהם אחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה זה אחד? אחד במובן הזה, שבעצם רק נמצאים אחד. כמו שישראל והשבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, מה פירוש שהוא אחד? שאין עוד מלבדו. ומה פירוש שאין עוד מלבדו? שכל המציאות כולה היא בטלה כלפיו, ובעצם כשמתבונים, יש רק ריבונו של עולם. הכל בטל ומבוטל, כלא היה. לא רק כלא היה, לא היה. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם. אין עוד מלבדו, פירושו של דבר שאין שום דבר, רק הופעה אלוקית. הכל ריבונו של עולם. מאין זה, הקדוש ברוך הוא מופיע, מתגלה על ידי בריאתו, בישראל ובשבת. ישראל, מבחינה מסוימת, הם מרכז המציאות, וכל המציאות כאילו בטלה, כאילו איננה. כל העמים כולם, הם לא תופסים מקום, אין להם ערך ביחס להופעתם של ישראל. ישראל היא הלב שבאומות. הם אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל, שישראל אחד. כאילו אין שום דבר. כאילו, מפני שהם כל כך עיקריים בעולם, שהכל לא יכול להיספר יחד איתם, הם בגובה העליון. ואותו דבר, ישראל, ריבונו שלם, מעידים על השבת. השבת זה ההופעה העליונה של הזמנים, שיש לה איזה מציאות כזאת שכאילו כל הימים בטלים כלפי השבת, כאילו אינם. ועל כן, מי הבת זוג של ישראל? השבת. השבת אמרה שאין לה בן זוג. ליום ראשון יש בן זוג יום שני. ליום שני יש בן זוג יום שלישי. ליום שלישי יש בן זוג יום רביעי. יום חמישי, יום שישי. מגיע השבת, אין לה בן זוג. וכל העולם כולו הוא בנוי בזוגיות. רק ריבונו של עולם אחד. מי הבן זוג של השבת? ישראל. והתורה ניתנה בשבת לישראל. כי הדברים הם אחד. התפועה האלוקית המתגלה בישראל מחוברת עם, עם עניינו של השבת. אתם מדי ואני אקל. ריבונו של עולם מעידים על הקדוש ברוך הוא על ידי המיוחדות שלהם. הם מעידים שריבונו של עולם הוא אחד. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין היטב את דברי חז"ל במסכת שבת. בדף קוף י' ח'. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. שנאמר, אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב בו, קום מתהלך בארץ ארוכה ולרוחבה, מוגבל. לא כיצחק שכתוב בו, לך וזרעך אתן את כל ארצות האל. ארצות האל. אלא כי יעקב שכתוב בו, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מתי? כשאתה מתענג על השבת, אז תתענג על השם ורכבתיך על במותי ארץ ורכבתיך יעקב, נחלת יעקב אביך, וזה קשור כמובן עם השבת, שאומר הרש"י, בתר אחר כך כתוב, בהמשך כתוב, הקראת לשבת עונג ולקדוש השם מכובד, אז אם כן, מי שמענג את השבת, נותנים לו נחלה בלא מצרים. הדברים צריכים ביור. מה עונג שבת צריך לגרום לכל כך טובה כזאת גדולה שנותנים לו נחלה ולא מצרים? המענג של השבת שהוא ראשו של דבר בצד העמוק שלו. אנחנו נותנים לזה ביטוי בעונג הגשמי, אבל בעצם המענג את השבת זה אדם משתחרר בשבת מכל מגבלה, מכל צמצום, מכל צרה. הוא נעשה בנוחת הנפש, הוא מעונג, הוא מתרומם בעצם לעניינה של השבת, שהשבת משחררת את האדם מכל המגבלות ומכל הצמצומים, ומעלה את האדם אל עולם רחב, אל עולם בלתי מוגבל, אל הגדולה העליונה, מעין העולם הבא. אז מי שמענג את השבת, הוא מתרומם למדרגה עליונה שמעל המציאות. הוא מתרומם מעל המציאות, אז כל אז נותנים לו נחלה גם כן, בלי מצרים. כלומר, הוא שייך לגבעים כאלה, למרחבים כאלה שהם לא מוגבלים. אז זה, כביכול, אדם מענג טוב, מרגיע למדרגה עליונה, נחלה בלי מצרים. אפשר להבין את זה גם באופן פסיכולוגי. אם האדם מתרומם באמת אל עניינה של השבת, ומתרומם אל הגובה הזה של הדביקות בריבונו של עולם, וכאילו יוצא מהעולם ומתחבר אל ריבונו של עולם, אלוקי עולם העליון הבלתי מוגבל, אז כל הצרות שיש לו הן לא נחשבות אצלו. הן בטלות. הן כאילו לא צרות. הכל כל כך תפל ביחס לרוממות הפנימית שהוא חש לדביקות הגדולה שממלא אותו שמחה ואושר וגדלות פנימית, שהקשיים הקטנים המפריעים לו, הפיזיים או הנפשיים, הם לא משמעותיים. יש לו את ריבונו של עולם. היתר כבר לא מעניין אותו. וממילא גם כל הצרות מסתלקות כמובן. כשאדם דבוק בריבונו של עולם, דבוק במקור השלימות, אז כמובן זה גם פועל עליו. אבל בראש הראשונה זה פועל על הפנימיות הנפש, שאדם נמצא במצב בריאותי כזה, שהוא רואה את המציאות בצורה הנכונה, מסתכל על הגבעים העליונים ודבוק בריבונו של עולם, דבוק בעונג, מלהתענג על השם, אז נותנים לו נחלה בלי מצרים. וככה ימשך גם כן. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר ויתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. עונג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת לשבת עונג, ואומר זה עונג שבת. אז אם כן, במה מענגו? בטרדים, בדגים. הוא אדם כביכול מתענג בדברים גשמים, אבל בעצם זה רק כדי לבטא את העניינה של השבת. המצווה להתענג בשבת היא ביטוי לגדולה של השבת. היא לא יוצרת את הגדולה של השבת, אבל די שאתה מתענג, אז אתה טוב לך, אלא מכיוון שאתה נמצא בשבת, היא מרוממת את האדם לגבעים העליונים ביותר, אז צריך לתת לזה ביטוי, ואפילו ביטוי מעשי, על ידי ההתענגות של בשבת. אבל הביטוי הזה הוא בעצם מבטא את מציאות הנפש, את המציאות הרוחנית שבה אדם נמצא בשבת. ואז נותנים לו משאלות ליבו. כלומר, כל שוב פעם אין גבולות למקום שהוא נמצא, וממילא גם הכל הוא מעל הכל, הכל ניתן לו. וכמובן, חז"ל אומרים לנו שמישראל היו מי שאומרים שתי שבת ולקיחתם, מיד נגלים. כי השבת היא גאולה. היא גאולה, היא יציאה ממיצרים, היא יצאה מגבולות, היא התרוממות אל המרחב האלוקי, אל הבלתי מוגבל. אז אדם גואל את עצמו, נגאל בשבת מכל הצמצום של העולם, וממילא זה ממשיך כתוצאה מזה גאולה גם בתוך המציאות. אם ישראל משמרים את השבת, שתי שבתות, מיד נגאלים. למה שתיים? אחד, המהר"ל מסביר, מכיוון שישראל הם במצב אחד מהשתיים. או שהם מעל כולם, או שהם מתחת. הם לא נמצאים אף פעם במצב שווה עם שאר העמים. או שהם למעלה, או חלילה להפך. צריך לצאת מהמצב שלה למטה, ואחר כך גם לעלות למצב שלה למעלה. אז צריך את שתי השבתות, שבת אחת שחרור מהמפולת הזאת, מהשיעבוד של הגויים, ועוד שבת התעלות לעוד מדרגה, שתי שבתות. אבל זה עניינה של השבת, שבת היא בחינה של גאולה. אנחנו הולכים עכשיו לעסוק במסכת שבת במשך כל החודשים הבאים עלינו לטובה. נעסוק הרבה בהלכות, בפרטי הלכות, ואנחנו כל הזמן צריכים לשמור את הרוח הפנימית של עניינה של השבת. לזכור, וגם כמובן מאוד מאוד מתאים שבתקופה שלומדים מסכת שבת, שגם ביום השבת להרבות בלימוד של המסכת. במיוחד זה שהערך של לימוד בשבת הוא ערך, לימוד תורה בשבת באופן כללי הוא גדול מאוד, אבל לימוד של שבת בשבת זה מיוחד. לעשות את הזמן הזה בעזרת השם, זמן של התעלות גדולה מאוד, של התעלות רוחנית, של המשכה מקדושת השבת לכל השבוע כולו. תלמיד חכם הוא נקרא שבת. אדם גם כן מתעלה באופן רוחני, הוא כאילו איזה בחינה של שבת. לעשות שתהיה לנו כל הזמן הארוך הזה, אור השבת יאיר עלינו, נתעלה ממעלות התורה, נעשה את רצונו של ריבונו של עולם בהרחבה. ומזה כמובן, נגאל גאולה שלמה.